כן, פרק ב' במסילת ישרים, בביאור מידת הזהירות, כן, הראשונה ב9 המידות של סולם המוסר. למדנו הרבה, הקדמה בפרק ראשון, הרבה יסודות נלמדו, ועכשיו אנחנו עוברים בשעה טובה אל פרק ב'. מידת הזהירות. זהירות פה אין הכוונה להיזהר מסכנות, אלא זהירות זה כמו תשומת לב. זהירות, הכוונה תשומת לב או התבוננות, זה הכוונה. הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. דבר פשוט. כל דבר שאדם עושה, צריך האדם לשאול את עצמו, האם מה שאני עושה הוא טוב או רע. במידה והוא טוב, יעשהו. במידה והוא רע, יעזרו. דבר פשוט. זה לא לוקח זמן. זה דבר שהוא סימולטני למעשים עצמם. אלא שאדם מתרגל שאינו עושה מעשים באופן סתמי. כמו שפעם קרה, בישיבת מרכז הרב, היה בחור אכל גרעינים. שאל אותו ראש הישיבה, הרב צמודה, מדוע אתה אוכל גרעינים? אמר, סתם. שאלו ראש הישיבה, מה זה סתם? זאת אומרת, אין סתם. יש סיבה. יש סיבה מדוע אתה עושה את מה שאתה עושה. אם כן, הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר, מתבונן, מפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. והנה, זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל, להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה, ודאי. כלומר, יאמר אדם, תשמע, מה אכפת לנו? העיקר לחיות. העיקר לחיות, גם הבהמות חיות. כן? והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. והולך בעולמו בלי התבוננות, עם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה, ההולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי, או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה בחפץ, אחד הוא. כלומר, צריך לזה איזשהו זמן, לא רב, אבל צריך זמן מסוים, שאדם ישאל את עצמו, על מעשיו, איזה מעשים הם טובים ואיזה מעשים הם רעים. אפשר לומר שאחד היעדים המרכזיים של התרבות החדשה הוא למנוע מן האדם את הדבר הזה. כלומר, להציל את האדם מרגע אחד פנוי. יש פה איזושהי בעיה, כי הרי פעם אנשים היו עובדים הרבה. כמעט ולא היה דבר כזה אדם שיש לו פנאי. רק שכבה מאוד דקה של החברה הייתה מסוגלת להרשות לעצמה זמנים פנויים. אבל רוב בני אדם היו עסוקים בעמלם יומם ולילה כל ימי חייהם. כך שהמושג של שעות הפנאי לא היה קיים. היום יש לנו מה שנקרא תרבות הפנאי. כלומר, ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת לרוב בני אדם זמן פנוי. אבל רוב בני אדם אינם יודעים מה לעשות בזמן הפנוי הזה. כי אז הם צריכים להיפגש עם עצמם. הדבר הזה הוא מסוכן מאוד, אדם בדרך כלל בורח מן ההתמודדות הזאת, ולכן הוא מעדיף למלא את הפנאי בכל מה שיסתום את שערי ההתבוננות. אז אחד הכלים המרכזיים לצורך העניין זה הטלוויזיה. כן, הטלוויזיה מצילה את האדם מעצמו. בידי זה הוא משוחרר מלחשוב מה עליי לעשות, מה עליי להרגיש, מה עליי לחשוב, מישהו אחר עשה את זה במקומי. כאשר אני עייף מאוד, אני נרדם מול המסך, או הולך לישון. נכון, בבוקר צריך להגיע לעבודה מהר, וזה, אז אין זמן, אז זה מצוין. ברוך השם, אין זמן. עוד דבר שהמציאו, זה חברת הצרכנות. פעם במקדם, כשאדם היה מרוויח את כספו, היה משתמש בזה כדי לקנות כמה דברים, כדי שחייו יהיו נעימים. אדם היה קונה שולחן, השולחן הזה בדרך כלל היה, הוא היה מוריש אותו גם לנכדים שלו. אם השולחן הוא טוב וחזק, אז אדם משתמש בשולחן של סבא שלו, שגם היה במקרה גם השולחן של הסבא של סבא שלו. השולחן היה עובר מדור לדור. כמו כן גם, למשל אני מכיר משפחה, שאמרו לי, הם היו אחראים על זה, על המתחום של מאה שערים. במאה שערים היה מתחום אחד, והיה במשמרת אצל אותה משפחה. מה צריך, כמה כבר צריך מתחום. כן, וכמובן משאילים אותו אחד לשני. מתחום מנחושת, כזה חזק, כמו שצריך, וכו'. היום החברה הצרכנית בנתה חידוש. צריך להחליף כל הזמן, וצריך הרבה מוצרים. כלומר, אל תשתה מים, תשתה קולה. וכדומה. אבל הדברים האלה עולים כסף. אז כדי להרוויח את הכסף, צריך לעבוד. כדי לעבוד, צריך זמן. ואז שוב מצא האדם דרך להציל את עצמו מן הזמן. נתאר לעצמנו שיום אחד אדם יאמר, לא, מכאן ואילך אני שותה מים, ואינני מחליף רהיטים. הוא יגלה לתדהמתו שיש לו זמן. די בחמש דקות. החמש דקות האלה עשויים לשנות את כל מערך החיים שלו, ולכן עושים את הכל כדי שזה לא יהיה. כן. מעשה באמא אחת שבאה אליי, אמרה לי, מדוע הבן שלי לומד במכון מאיר? אמרתי לה, כי שם הוא לומד את התורה, את הערכים שעל פיהם הוא יולד החיים שלו. אמרה לי, כן, אבל מזה אי אפשר לאכול ולשתות. שאלתי, אבל בשביל מה צריך לאכול ולשתות? אמרה לי, כדי לחיות. ואז שאלתי השאלה נורא, בשביל מה לחיות? אמרה, כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מפחיד אותי. כן? זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. כלומר, יש מידת הזהירות, היא הכרחית, כדי להתחיל את המהלך המוסרי. בלי זה, אין מה לעשות. כן? זה דבר בסיסי. איך אמר פרעה? תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הדבר הזה גם נוסה יותר מאוחר על ידי תלמידי מרקס בברית המועצות. עד היום הזה בסין ישנם בשנה 364 ימי עבודה. יש יום אחד של חופש. באותו יום כולם צועדים לכבוד המהפכה. מה? חופש גדול, החופש הגדול, כן. והנה ירמיהו היה מתעונן על רוע בנדורו מפני היותם נגועים בנגע העמידה הזאת שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מהם על העשות אם להעזב. ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו למור מה עשיתי. כולו שר במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. והיינו, שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. ואולם, הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. לאחרונה פרסמו בעיתון שנחתמה עסקת ההייטק הגדולה ביותר במדינה. הישראלי שהרוויח כסף רב מהדבר הזה, נשאל מה אתה הולך לעשות עם כל הכסף הזה? הוא אומר, אני הולך לעשות עסקים. ועד עכשיו הוא היה עסוק בלהרוויח 100 מיליון דולר, עכשיו שהוא הרוויח 100 מיליון דולר, הוא יכול סוף סוף להתחיל גם לעשות עסקים. חבל. טוב. ואולם הנה זאת באמת אחת מתרבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל, באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי, יש פה טעות, כתוב כאן דרכיהם, צריך להגיד דרכיהם, מיד ש... ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ולהתחרט ממעשיהם. והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שיהיו עוזבים החטא לגמרי. והרי זו מעין עצת פרעה הרשע שאמר תרבד העבודה על האנשים ועל ישעור בדברי שקר, שהיה מתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי ייתנו לב או ישימו עצה נגדו, שזה אפשר להבין עוד, שהשלטון הפוליטי מגן על עצמו, הוא לא מעוניין שאנשים יספיקו לתכנן משהו נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מופסק. כן היא עצת היצר הרע ממש על בני אדם, כי איש מלחמה הוא ומלומד בערבימות, ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. כן, כלומר, זה אפשר לומר כן שעיקר המאבק זה הזמן. ברגע שיש זמן, אז כבר כל התהליך הרבה יותר קל. יש שלמה, יש טענה כזאת, הרבה מהאנשים אומרים, אני חושב שדבר מסוים, דבר פלוני הוא חשוב, אבל אין לי זמן. כל מי שאומר את זה, כולל אני, תדעו לכם שזה שקר. זאת אומרת, שמי שאומר אין לי זמן, זה לא נכון. יש זמן, השאלה היא למה אתה מקדיש אותו. זאת אומרת, הזמן תמיד קיים, ואתה מחליט מהו סולם הערכים. אם דבר הוא מאוד חשוב, אתה תדחה כל דבר למענו. לא החלטת לדחות כל דבר למענו, סימן שהוא פחות חשוב. זאת האמת. לכן, כל פעם שמישהו יבטא לי משהו ואני אגיד לו, אין לי זמן, תדעו לכם שאני משקר. אני משקר הרבה. ומה שהנביא צובח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפיך, ינצל קצבי מיד וגומר. וחכמנו זל אמרו, כל השם אורחותיו, מה זאת אומרת, אל תיתן לעצמך לישון, אז אדם יהיה עייף, לא? הכוונה, אל תיתן לעצמך לישון, מעבר לנדרש. מה? לא, לא, גם בפועל. אדם לא צריך לישון. יש מה לישון, חבל על הזמן. חבל לישון, אתה לא עייף. אם אתה עייף, לך לישון. חפץ חיים היה אומר על זה, צריך ל... יושבור שטן לפנינו ומאחרינו. מה זה השטן שלפנינו? מה זה השטן שמאחרינו? השטן שלפנינו אומר לך, תשמע, אל תלמד, לך לישון. כן? זה השטן שלפנינו. כן. מה?
בשבת,
לא, שבת זה בסדר. שבת זה מצווה לישון. כן, זה בסדר. בשבת אין יצירה. בשבת אין יצירה. כי כל מה שאתה עושה זה טוב. אתה אוהב לישון? מצווה. אתה אוהב ללמוד? מצווה. אין דבר שהוא רע בשבת. כל דינים מתעברים מנה. כן? זה הוכחה שהעולם הזה הוא לא גהינה, השבת. כן? גם יש עוד מצב אחד, החופה. בחופה כולם שמחים. למה? כי זה הזמן היחיד שבאופן גלול, היצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. הסימן שהעולם הזה אין בו גהינה. דבר נפלא. כן, אבל היינו משהו אחר. השטן שלפנינו אומר לך ביום חול, אומר, אל תלמד, אל תעשה מעשים טובים, לך לישון. ושטן שמאחרינו זה השטן שאומר, תלמד עוד. אל תלך לישון, תלמד עוד. ואז בעצם כל סדרי החיים מתבטלים, עד שבסוף האדם משתכנע שהלימוד הזיק לו. שהרי, עכשיו הוא עייף, הוא חולה, הוא צריך ללכת לרופא וכו'. ואתה רואה מה לימוד תורה עשה לי. אז זה גם היצר הרע שמאחרינו, שאומר לך לא ללכת לישון, וזה הנציב מוולוז'ין היה סוגר, היה נכנס לבית המדרש בשעות מאוחרות, והיה סוגר את הספרים לתלמידים, כדי שילכו לישון. כי היצר הרע כזה ללמוד. גם במכון מאיר יש לנו בעיה כזאת, אנשים לומדים כל הזמן, יומם ולילה, אנחנו צריכים לפעמים להגיד להם, לך לישון. כן? מספרים מה זה. יהודי אחד הלך פעם לרבי מקוץ, אמר, אני כל הזמן עייף. שאל אותו הרבי, כמה זמן אתה ישן בלילה? הוא אמר, 4 שעות. הוא אמר, זה יותר מדי. ואז הוא ירד לשעתיים. טוב. לא, האמת היא שסדר הזמנים, למשל בישיבה, לאדם שאין לו דאגת פרנסה וכו', אפשר ללמוד, אפשר ללמוד. זאת אומרת, אגיד, נתאר לעצמנו שאדם הלך לישון 8 שעות ביממה. נגיד 7 שעות בלילה, ועוד שעה אחת אחרי הצהריים. אני הולך פה לשיטת הרמב״ם. הרבה פוסקים אמרו שזה אפשר לישון פחות. אבל אני אלך לפי הרמב״ם שהיה רופא וידע על מה הוא מדבר. אדם יושב 8 שעות בכל היממה. אחר כך נגיד התפילות, נגיד 2 שעות של תפילות. אז הגענו כבר ל10 שעות. נגיד 2.5 שעות תפילה. כן? הוא מפלל בכוונה. עכשיו, כמה זמן נשאר לו בשביל האוכל? כל 3 ארוחות? שעה. כולל שירותים והכל, נכון? נגיד, נתן לו עוד איזה 30 דקות בשביל כל מיני עניינים. אז כמה נשאר לנו? מה? אז כבר 12 שעות לקחנו לו. כמה נשאר לו? 12 שעות ללמוד כל יום. אפשר ללמוד 12 שעות כל יום. אחרי שאתה עושה את זה במשך שנה שלמה, שכל יום למדת 12 שעות, אתה תלמיד חכם. כן, אז אפשר. ויש מי שצריך לעבוד. אז הוא הולך לעבוד 2 שעות ביום, נשאר לו רק 10 שעות ללמוד. נראה שלא, הרבה אנשים אומרים, אבל זה מסגרתיות, כן? כלומר, סדרי זמנים זה יבש. אז זה לא נכון, זה סימן למוסריות. כלומר, אם אדם מתרגל לסדר פנימי בתוך הזמן שלו, וגם לקראת הסדר הנפשי שלו, אז ממילא יש גם מקום לעלייה מוסרית על ידי זה. אם לא, יש איזה בלגן שבא להסתיר על יצר הרע. חסוד על היצר, כן, איפה היינו? וחכמינו זל אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, מה זה שם? שם שומה, זה הערכה, שמי, כן? כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. ופשוט הוא, שאפילו אם יפקח אדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. זאת אומרת, ברור שאתה לא יכול לעשות את הכל. כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר כתוב, סופר רשע לצדיק מבקש עמיתו, השם לא יעזבנו בידו, אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? והוא כעניין מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, יש פה משפט קשה לכאורה, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. וואו, לא יפה. ורחמיו על כל מעשיו. אז אתה אומר כאן, מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. איך זה? אסור.
צריך להגיע בעצמו לעניין שהוא...
הוא לא הגיע, מה אפשר לעשות? למה זה לא רחמנות? אחד לא חס על עצמו, אתה לא תרחם עליו?
אם תרחם עליו, אז הוא לא הגיע אף פעם.
זאת התשובה. זאת אומרת, אם אתה תרחם עליו, אז לעולם הוא לא יסיק דעה. כלומר, פה לרחם עליו, זה אכזריות. אל תרחם עליו, זאת הרחם, אלה הם הרחמים האמיתיים. זה כמו שיאמר אדם, תשמע, קשה לי לעבוד. תביא לי כסף. אז מתור רחמים אתם לא כסף. כן? אז זה לא רחמנות. זה אכזריות באמת. במקום לעזור לאדם, לשקם את עצמו, להתרומם. כן, בדיוק. כן, אני צריך את שמה, אני צריך מנה. כן, אז מה? כן, נכון.
אז איך
זה מסתכל?
אם באמת בן אדם יכול
לעבוד
ובכל זאת
לא עושים את הכסף, הוא לא צריך
לפעמים את זה. יש כאלה שנמנעים מזה, בגלל שהם חושבים
שהם... מדובר על אדם שצריך. זה משהו אחר. זה הגמרא אומרת, אדם צריך לקחת צדקה כי אין לו ברירה. לא יודע, כל מיני סיטואציות לא עליכם, קרה, בן אדם נפל למצב שאם הוא לא יבקש צדקה, אין לו מה לאכול, לא הוא ולא הילדים שלו, והוא לא רוצה לקחת, אז על זה אומרת הגמרא שהוא שופך דמים. על זה מדובר. כן, אבל השאלה היא מצד נותן הצדקה. מה נותן הצדקה צריך לעשות? אז הגמרא אומרת שיותר טוב לתת הלוואה מאשר מענק. כי ההלוואה שומרת על הכבוד של האדם, ואז לאט לאט הוא חושב איך להחזיר את זה. כולו, ברור. וזה כמו זה נושא אחר. כן. והוא מה שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. זה יסוד חשוב. אבל זה אומר שאני יכול להיות לי. כלומר, הכל נתון לי. יש סיפור שמספרים בספרי המוסר, לא זוכר איפה זה, על אדם שהיה עשיר מאוד, ירד מנכסיו, לא נשאר לו כלום, ואלה בגדיו. נכנס לבית המרחץ כדי להתרחץ, וגנבו לו את בגדיו. אז הוא נשאר בלי כלום ממש, ואז הוא התחיל לשמוח, שמחה גדולה. שאלו אותו, למה אתה כל כך שמח? הוא אומר, כי עכשיו, מהמצב הזה, אני יכול רק לעלות. אין לו איפה עוד לרדת. אז הוא אומר, אם אין אני לי, מי לי? הדבר הזה, יש בו הרבה עוצמה בביטוי הזה. כן? כלומר, כי יש אפשרות של מיקוד, כל האישיות בנקודה אחת. כמין נקודת משען למנוף. אם אדם לא מודע לאמת הזו של אם אין אני לי מי לי, אז יש תמיד איזה תביעות כלפי החוץ, שאחרים יעשו. כן? ואז מכיוון שאדם סומך על אחרים, אז מלא גם הוא לא מוצא לפועל את הכוחות שיש בנפשו. ומתוך כך הוא נופל, מדרדר מדרגה אחרי מדרגה. ועוד שאם הוא יודע שהכל תלוי בו, אז הוא יכול באמת רק לעלות כל הזמן. אין הדבר תלוי, אלא מי. מה שכתוב על אבילעזר בן דורדיא. פרק ג' זהו, היום אנחנו צועדים בצעדי ענק ממש. פרק ג' בביאור חלקי הזיר. הנה, הרוצה לפקח על עצמו. שתיים הנה, מה זה לפקח על עצמו? לבדוק אם מעשיו הם טובים או לא. אז יש שני סוגי התבוננות ששייכים לעניין. שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. השקפה במובן על מה הוא צריך להסתכל, לא השקפת עולם, אלא על מה הוא צריך להשקיף. האחת, מה אתם המשקפים עושים? האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שלא שומן. זאת אומרת, אתה אומר, אני צריך לבדוק אם המעשה שלי הוא טוב או רע. אז קודם כל שנדע מה הטוב ומה הרע, שיהיה לי כלפי מה למדוד. אז צריך קודם כל לימוד. הדבר הראשון זה ללמוד מה הטוב ומה הרע. כפי שאמרתי, עיקר היצר הרע הוא הזמן. עיקר היצר הרע הוא הזמן למה? ללמוד. הזמן ללמוד. כלומר, כי ברגע שאדם למד, הבחירה החופשית באיזשהו מקום מצטמצמת, כי הוא כבר יודע מה הטוב ומה הרע. אז קשה לו לבחור ברע ולא בטוב. לכן יש שם עיקר ההתמודדות, עיקר הניסיון זה ללמוד לו. והשנייה, אגב, הנקודה הזאת היא חשובה, כי יש לי פעמים הדרכות מוסריות שבנויות על הרגש. כן? היה כזה דבר בתנועה המפורסמת, נקראת תנועת המוסר. שאדם היה חוזר על פסוק אחד אלף פעמים. אור זרוע לצדיק ולשואל לשמחה. אור זרוע לצדיק ולשואל לשמחה. היו באמת הדרכות כאלה, קראו לזה בית המוסר. והאנשים היו מתלהבים מאוד בעבודת השם, על ידי הדרכות מהסוג הזה. אבל יש פה איזושהי בעיה. טוב, מלבד זה שזה פועל רק לזמן מסוים, כי אחר כך שוב נופלים, יורדים. אז צריך עוד פעם לחדש, כלומר, אין פה משהו של קבע בנפש. אבל יש פה בעיה נוספת, שאדם יכול להתלהב מאמיתות מוסריות מסוימות, בלי שהוא ידע את הגבולות שלהם. כלומר, אם אדם לא למד באופן שכלי מהו הטוב ומהו הרע, הוא איננו יודע ממה להתרגש. זה גם בהקדמת מידות ראייה של הרב קוק. אומר הרב, בירור המידות בדרך השכל קודם לבירורם בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ידע אחרי מה להימשך? בטח, בבקשה.
רגע, זה לא שייך להגיד שרגש הוא קשור איזשהו למשהו
רגש זה לא אינסטינקט. רגש זאת חוויה שאני מחליט באופן רצוני לחוות אותה או לא. למשל, יש רגש של אהבה. התורה ציוותה ואהבת לרעך. אם אתה אומר שזה אינסטינקטיבי, איך יכול להיות?
איך אימא אוהבת את הבן שלה?
מה? איך אימא אוהבת את הבן שלה? ודאי שיש מרכיבים אינסטינקטיביים. השאלה אם יש ציווי על זה או לא. הרי יכול להיות מצב שהאדם יחליט לחדול מן האהבה הטבעית. מפני ערכים יותר עליונים. ויכול להיות שאדם יאמר, תשמע, יש לי דחייה טבעית מאדם פלוני, אבל יש ציווי האהבה, ולכן אני אשנה את היחסים. זה כמו שלמשל, יש ימים שבהם התורה ציוותה להיות שמח, ימים שהתורה ציוותה להיות בהם עצוב. כן? תשעה באב, צריך להיות עצוב. למעשה, אם בתלמיד חכם אחד, סיפרו לי על איזה תלמיד חכם אחד, שאלו אותו, מה עושים בתשעה באב? תלמיד חכם מאוד שכלי וקר. אז הוא אמר, יושבים ובוכים. טוב, הלכו, בדקו, ראו הבן אדם רק נכנס לבאב, גמר תפילת ערבית, התחיל לקרוא מגילת איכה, והיה שיטפון של דמעות לכל אורך קריאת מגילת איכה. אבל זה אפשרי. כלומר, ישנה איזושהי יכולת רצונית לשלוט על הרגשות. לכן קיים. וכמו כן, גם הגאון מבילנה, שאמר שהמצווה הקשה ביותר בתורה היא המצווה לשמוח 8 ימים בסוכות. כלומר, במשך 8 פעמים, 24 שעות, אדם צריך להיות שמח תמיד. כן, זה קשה מאוד, במיוחד לתלמיד חכם ביטאי. עכשיו, אבל זה כנראה אפשר. כן, מה קשה?
בכלל, בקשר למה שאמרת קודם, שקודם כל צריך לעשות בירור בשכל.
כן, מה, טוב ומה.
כן, ואחרי זה בירור ברגש, מה שהרב קוק...
הכנמה ברגש, אין בירור ברגש, הכנמה ברגש.
הכנמה ברגש, אז מה שאולי רבי נחמן אומר, שזה לא צריך להיות יותר לפני שאתה נהיה חסיד.
כן, ככה הוא אומר.
כן.
יכול להיות, כן, יש משהו שזה. טוב, ודאי, אתה צריך לדעת. או נגיד פשוט צריך לדעת, לפני שאתה יודע מה אני אתרגש. טוב. והשנייה. אז כן, הדבר הראשון, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשנייה, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם היא בכלל הטוב ובכלל הרע. עכשיו אתה יודע מה הטוב ומה רע, אז בוא תבדוק מה אתה עשית, אם זה באמת מתאים למה שאתה למדת. כן. וזה. עכשיו, הדבר השני קורה וגם כן בשני סעיפים. בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במאזנו, זאת הידיעה. כלומר, אתה הולך לעשות מעשים, אז האם בדקת אם הם טובים או רעים? ושלא בשעת מעשה שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם, כמו כן, במוזלי המשקל הזה לראות מה יש בה מהרה למה נדחה אותו ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. זה מה שנקרא חשבון הנפש. כלומר, צריכים להיות זמנים לאדם קבועים שבהם הוא אינו עושה שום דבר כי אם מתבונן במעשיו. כן? אז יש בספרים שישנם זמנים מסוגלים יותר לדבר הזה, זה לפני השינה. כשאדם הולך לישון, אז בטרם ישן יעביר לפניו את מעשה אותו היום. ואז הוא יתבונן, זה היה בסדר, זה לא היה בסדר. כן, זה נקודה ראשונה. ויש גם, כתבו בספרים, שמן הראוי בכניסת השבת, כלומר, יום שישי אחרי הצהריים, אז יש איזה זמן שאדם צריך להתבונן על מעשה השבוע, ומוכן גם בערב ראש חודש, ובחודש אלול. כלומר, יומי, שבועי, חודשי, שנתי. בחודש אלול, זה הזמן של התשובה, במובן היותר כללי, שבו אדם מתבונן במעשיו של כל השנה, האם הם היו טובים או רעים.
שמיטה ויובל
לא הובא הרעיון הזה. שמיטה ויובל לא הובא. שאדם יזכור מה הוא עשה בשבע השנים האחרונות, ואז יעזור בתשובה. לא, למה, אתה יודע למה לא אמרו את זה? מה זאת אומרת, אני זוכר. למה לא? תרשום. מה הבעיה לזכור? שבע שנים, תסתכל מה עשית, מה הבעיה. עכשיו, הבעיה היא אחרת לגמרי. זה בגלל שההנחה היא שתוך שנה אפשר לנקות. כלומר, אם אדם, אחרי יום הכיפורים, עדיין חושש שמא לא להתכפר אחרת, יש איזה בעיה. לכן לא יכול להיות שזה יותר משנה. מה? כן, כן, זה לא עושים
ממשלה.
מה?
למה ראש ממשלה
דווקא יהיה שונה מכל אדם? למה? הוא צריך כל שנה לחזור בתשובה, כן, אתה? זה נושא אחר, כן. זה שהאבונות שהתוודע עליהם יום הכיפורים שעבר, חוזר ומתוודע עליהם ביום הכיפורים הזה. למרות שהוא לא, כן. אז זה בגלל סיבות אחרות לגמרי. זה למדנו בהלכות תשובה, שזה בגלל שהזיכרון של העבירות האלה מרומם את התשובה שלו יותר. כן? כי עכשיו הוא בעל ערך נפשי אחר לגמרי. אז לכן הוא צריך לחזור בתשובה על אותם העבירות ביחס למצבו החדש. אבל זה מצד העונג שבדבר, לא מצד הצער שבדבר. כמו שהרב קוק אומר באורות התשובה, שאם התשובה היא שלמה, זיכרון כל חטא ממלאה הוא שמחה עצומה. אז זה אחרי שנה. כן, מה? אז יותר עמד. יש ארבע סוגי דין. יש גם דין של תחיית המתים. אם יש תחיית המתים, כמו מיני דין. כלומר, הדין לא הושלם עד הסוף. כן, האיסורים שבאים אחר כך. אבל זה כבר לא בגדר התשובה. כלומר, התשובה צריכה להיעשות עד יום הכיפורים. האיסורים יבואו מתי שיבואו. כן, משהו אחר. פועיל. כן, ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בם מהרע למה נדחה אותו, ומן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. ואם ימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא ולהתאר ממנו. כן, אז כאן צריך זהירות שלא עצבנו. כלומר, הרבה פעמים כשדברים על דקדוקים כאלה, צריך לעשות הבחנה ברורה בין דייקנות, שהיא מידה טובה, לבין דקדקנות, שהיא מידה רעה. כן? כלומר, זה שאדם מדייק במה שהוא עושה, זה לא צריך לעשות אותו עצבני. כן? למשל, צריך למדוד שהלולב יהיה לו ארבעה טפחים בשדרה. אז אפשר לעשות את זה בניחותא. כלומר שאדם, יש לו זמן, כן, מודעה, כן, ארבעה טפחים, יפה מאוד. אפשר, בדיוק שיש לו איזה סל פה בצד ימין, והתפילין יש לו מצד שמאל, והוא עוד לא גמר לקפל אותם, ובדיוק הוא מודד משהו בעצבנות, אפשר, לא יודע, ראיתי דברים כאלה, אולי ראיתם גם. או למשל, התפילין צריכים להיות באמצע, נכון? אז אפשר... פשוט לבדוק שהתפילין באמצע ולהתקלם. אפשר גם להעביר את כל תפילת שחרית רק על זה. כן? זה ככה, זה מראה ויש. יש גם בעיה בלשים מראה. תבידי, יש אנשים יש להם מראה כדי לבדוק שהתפילין באמצע. זה אסור. כתוב בשולחן ערוך שאסור להסתכל במראה. נכון? מה? זה כלי של נשים, כן? לא ילבש גבר שמלת אישה. נכון, זה אותו דבר. זה משום לא ילבש. משום לא ילבש, אסור לאדם, אסור לאיש להסתכל במראה. במראה, נכון? מה? בזמננו מותר, כן, אני אומר. בזמננו זה הותר, בגלל שהדבר הזה הפך להיות מנהג גם של גברים. אבל הייתה תקופה שזה היה מנהג של נשים בלבד. ולא מצאנו שאבותינו היו להם מראות בכיס של התפילין. למעשה, אדם זה דומה לשמוע, סיפרו על איזו אישה צדקת שאחרי מותה, ראו בסידור שלה, הייתה חתיכת קרטון מצלב, בתוך הסידור. מה התברר? חקרו את הדבר, התברר שהייתה פעם גרה, האישה הזאת הייתה גרה ליד כנסייה. היא הייתה נוהגת כאותם אלה שבעלינו לשבח יורקים. יורקים על הארץ שמזכירים שמשתחווים לאיזה דברים. אז הייתה יורקת לכיוון הכנסייה. אחר כך היא עברה דירה, ולא היה כנסייה. אז הגיע לי אלינו לשבח, אז היא עשתה לעצמה איזה קרטון עם צלב כדי שיהיה אפשר לה. אז זה מעין המראה הזו ששמים בתפילים, כן? יש כל מיני איזה ארוכת. טוב, אני אומר, לא צריך להיות עצבני, כן? לא מצאנו... זה, אגב, הפסיכולוגים גילו את זה, שיש תסביכים פסיכולוגיים מיוחדים לבחורי ישיבה. וזה נובע, או אצל דתיים בכלל, נובע מזה שיש כמה הלכות שמדריכות את אדם לדקדקנות, זה יכול להגיע גם למשהו אובססיבי. זה דבר שניתן לריפוי, אבל צריך לדעת שזה קיים, אובססיה. כן? שלפעמים אדם, למשל, כתוב שאדם צריך לכוון בפסוק ראשון של קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. אז אדם כזה חושש, אולי לא קיבלתי כמו שצריך. אז הוא חוזר 15 פעמים על פסוק שמע ישראל. כן? אז אני חושב שזאת הסיבה שיש הלכה אחרת, שאסור לחזור פעם על פסוק שמע ישראל. מאותה הסיבה, כדי להציל את האדם. בכלל, יש דבר כזה בלימוד ההלכה. זה דבר חשוב להבין. ההלכה אומרת על הרבה דברים, זה אסור, זה מותר. זה אסור, זה מותר. אז אפשר להתהלך בעולם הזה, בעולם של כולו אסור ומותר. הנה, זה העולם שבו אני חי. אני חי בין האיסורים להיתרים. או, אפשר להסתכל על זה אחרת לגמרי, צריך לצאת ידי חובה. זה הרבה יותר פשוט. כן? זה אותו תחום, זה אותן ההלכות, אבל פשוט במקום כל הזמן לחשוב שזה אסור ושזה מותר, צא ידי חובה. זה מצוין. זה מצוין, ראש קטן. כלומר,
שיטה, זה עוזר, זה באופן נקודתי, זה טוב. בכללי, אני יהודי, זה טוב.
ודאי צריך להיות ראש קטן, כדי שתוכל להיות ראש גדול בדעת השם. אם כל הזמן שלך, כל חייך היו אך ורק השאלה של האם הקשרים של הציצית הם כמו שצריך או לא, אז אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא בסוף. אז לכן צריך להיות ראש קטן, כדי להיות ראש גדול בתחום הבאמת חשוב. צריך לשים ציצית. אתה לא חייב. אתה לא רוצה. היית אתמול בשיעור שלי במוסד הרב קוק, אז אמרתי את זה שם. אבל אתה לא חייב לשים ציצית. אתה לא רוצה, אל תשים. אבל אם כבר אתה שם, אז אל תבלבל את המוח לכולם, אלא תלבש ציצית ועכשיו תתחיל להתפלל. תעבוד את השם כמו שצריך. בסדר? זה כמו שפעם, אבל שם טוב נכנס לבית המדרש, הגיע לבית המדרש ולא נכנס. שאלו אותו מדוע כבודו אינו נכנס, אומר בית המדרש מלא בתורה ותפילה. אמרו לו, אז מצוין. הוא אומר, כן, זה כל כך מלא שזה לא עולה השמיימה. ודבר זה הודיעונו חכמנו זכרונם לברכה באומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ויקא דאמרי ימשמש במעשיו. טוב, אז זו סוגיה במסכת עירובין, דף י"ג. תבין, מה זה, קודם כל, החלק הראשון פה הרמח"ל לא מסביר, אז אנחנו נסביר אותו. מה זה נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא? זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. נחלקו בית שמאי ובית הלל במשך שנתיים וחצי, האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא, עד שבסוף הגיעו להסכמה, כולם אמרו, נוח לו שלא נברא, ועכשיו שנברא, יפשפש במעשה. מה פירוש הדבר נוח? בכלל איזה מין ויכוח זה? מה מתווכחים על הקדוש ברוך הוא, האם זה בסדר מה שהוא עשה פה? במיוחד גם המסקנה היא קשה מאוד להבנה. מה פתאום נוח לו שלא נברא? והלא, הקדוש ברוך הוא בתורתו אמר, כי טוב, וירא אלוהים, כי טוב, וירא אלוהים, מה? יפה, אמרתי את זה פעם שעברה, כן? גם נאמר, וירא אלוהים כל השאר עשה והנה טוב נוח, אלא שלא התווכחו האם זה טוב או לא טוב. ברור שזה טוב שהאדם נברא, השאלה האמיתית אם זה נוח. כן, זה נוח. אז התשובה היא ודאי שזה לא נוח. הרבה יותר נוח שלא להיברא, נכון? מאשר להיברא. כי להיברא זה מטיל אחריות, זה ייאוש. עכשיו שהייאוש יהיה יותר נוח. אבל צריך לעשות עבודה מסוימת.
למה זה ייאוש?
מה? כי איזה אחריות, אוי ואבוי, כל כך הרבה דברים, כל כך. אז אדם, לכאורה, היא אומר, היה יותר נוח לו להיות. אבל הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא... נוח כוונה בלי אחריות. הקדוש ברוך הוא יודע למה הביאו אותך לעולם הזה. הביאו אותך כדי שאתה תעשה את התור, אם כזה טוב שנבראת, אבל כפי שזה לא נוח. אז איך עושים את זה? יפשפש במעשיו או ימשמש במעשיו. מה זה יפשפש או ימשמש? זה בדיוק מה שאמרנו. ותראה ששני הלשונות האלה הם האזהרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו, כל אשר ימעשה מלא יבערם מן העולם. זאת אומרת, הפשפוש הכוונה, המעשה הזה שעשיתי הוא טוב או רע. אם הוא טוב, בסדר, אם הוא רע, נסלק אותו. המשמוש זה משהו חדש. אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. זאת אומרת, בתוך המעשה הטוב שעשית, יש בוודאי תערובת סיגים. לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. כלומר, אתה לוקח את המעשה ממשמש. והרי זה כממשמש בבגד. לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלול. כן, ימשמש במעשיו, לבחון תכונתן בתכלית ההתכנה עד שישאר זך ונקי. כלל הדבר, יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם, הוא מפקח על כל דרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה כל שכן עבירה ופשע. והנה, עד כאן ההגדרה. והנני רואה צורך לאדם שהיא מדגדג ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. אז כאן הוא נכנס לפרטי, שכדאי שכל יום יהיה איזשהו זמן של התבוננות, שבו אדם שואל את עצמו אם זה טוב או רע. כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו. היום זה בכלל יותר מאשר בזמן הרמח"ל. בזמן הרמח"ל כבר התחילה אז מה שקרה המרקנטיליזם. היו אז סוחרים גם בצפון איטליה וגם בהולנד שימיהם היו מבלים בעשיית כסף. היו, יש אפילו ציור של רמברנט שבו רואים שני סוחרים הולנדים ששוקלים את ה מטבעות הכסף, מטבעות הזהב. ייתכן שרמח"ל ראה את הציור הזה, כן? כי הוא היה באמסטרדם, בתקופה שהוא כתב את המסיעת ישרים. הוא כתב את זה באמסטרדם, לא באיטליה. וייתכן שהציור הזה של רמברם הוא זה שעשה לו את המשל. הוא אומר, צריך שהאדם מדגדג ושוקל על דרכיו, מה זה משנה, תגיד? זה לא משנה, אבל בסדר, אבל זה מוסיף משהו לשיעור. מה? והנני רואה צורך לאדם שהיא מדגדג ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסופרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען הוא יתקלקלו. ויקבע עיתים היום יש מחשבים, כלומר אדם מחובר אל המחשב של הבורסה, אין שנייה שבה הוא לא יודע את מצב עסקה. ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו עראי, אלא בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. וחכמים זכרונם לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא מה שאמרו ז"ל, אני שמעתי על איזה תנית חכם שעושה את החשבון הנפש שלו היומי במחשב. לא, לא צריך להגיע עד כדי כך. והוא מה שאמרו ז"ל, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. על כן יאמרו, אז איזה פסוק בפרשת? פרשת. חוקת. כן? על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. תיבנה ותיכונן, עיר סיחון. אז הוא אומר, מה זה המושלים? על כן יאמרו המושלים ביצרם. כן, מושלים שם זה משל, מי שעושה משלים. אז כאן הוא מסביר, על כן יאמרו המושלים ביצרם. בואו נחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם, והוא שמו זל תשת חושך והיא לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו, כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום מעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות. האחת, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ואז מונע ממנו את הזהירות בכלל. ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שהגיע מפחד תחילה. והוא מה שאמר הכתוב דרך שם כאפילה לא ידעו במקה שלו, ואומר הרום ראה ראה ונסתר, ואופתאים עברו ונענשו, ואומר ופסיד מתעבר ובוטח כי ליבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידרום מהמכשול כלל. והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה, היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. זה דבר מצוי, וכמובן כל עבירה מטמטמת ליבו של אדם, אבל מה שחזל אמרו במיוחד על עבירה של הרעיות, שבהרעיות יש איזו התהפכות של סולם הערכים, מטוב לרע ומרע לטוב. כלומר, שכאשר אדם שקוע ביצרה דהרעיות, הוא משוכנע שמה שהמוסר מחייב כרע, הוא דווקא אומר, זהו הטוב ואין טוב למעלה ממנו, ועד רבה, למנוע ממנו את אהבתו, זהו הרע. כן? במיוחד ככל שהרעיות יותר מתואבות. למשל במשקף זכור או משקף בהמה, שכאן הנפש מקלקלת את כל סולם הערכים שלה, ולכן האדם משוכנע על הטוב שהוא רע ועל הרע שהוא טוב. זה מה שנאמר בגמרא בשם בר כפרה. בר כפרה היה חתנו של רבי יהודה הנשיא. כן, בר כפרה, היה חתנו של רבי יהודה הנשיא. והוא דרש, שאלו אותו, תגיד איזה דבר תורה? אז הוא אמר, למה נקראת תועבה בשם הזה, תועבה, שתועה אתה בה. כן, היא מטעה את האדם, כך שאיננו יודע יותר מה הטוב ומה רע. זה אחד המקרים, כן, שאפילו אפשר לומר, הבחירה החופשית הולכת ונחלשת באדם, כי זה סוג העבירות שפוגע בעצמיות נפש האדם, יצרה דהרעיות. מה? תועה בתו ובתת, זה אותה מילה מבחינה אטימולוגית. כלומר, בעברית עתיקה, המילה לטעות בתו והמילה לטעות בתת, אלא זה בדיוק אותה משמעות. היום שינו את המשמעות. היום אומרים תת, בתת, בשביל אי הבחנה בין שקר לאמת, טעות, ולטעות בתו זה משל תעייה במדבר. כן, שאדם לא מוצא את הדרך. אבל בעברית מקורית, אמרתי לך, זה היה אותם. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרע אשר נגד ביניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה המלפחתם ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה ואוזנם מכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ולבבו יבין ושב ורפלו. ובאוזם ישמע ולבבו יבין ושב ורפלו. וכל זה מפני יותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם, אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, מזה המושלים ביצרם, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים לייעץ שאר בני האדם עליו. ואז יבוא איזשהו משל כאן, שהוא משל גן המבוכה, שהוא מקביל לאיזה משל יווני, אבל דווקא אומר את ההפך, וזה נראה בעזרת השם בשבוע הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.